ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ודוד ורטהיים.
בוקר טוב, מאזינים, אתם על 103 FM, 104.5, בהצלחה ללוחמנו הגדולים והגיבורים. ואיתי באולפן גם דוד ורטהיים.
בוקר טוב.
שלום. העורך הוא יואב כהן, העורך והמפיק, אחראים על השידור בני שאולסקי סתיו קורנס, וברדיו צפון גלעד בלום, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, ירון זאבי ומיכל קדוש. כן אדוני, אתה לא היית פה כמה ימים, יש לך משהו למסור לי?
לא.
לא? אוקיי, אז בוא נתקדם.
בוא נתחיל.
במה אתה רוצה להתחיל?
אני לא יודע. בוא תפתח איתי.
אני...
בוא תפתח איתי את הנושאים החשובים שעל הפרק.
הנושאים החשובים שעל הפרק, כן. אוקיי.
בסדר. אני חושב שאתה יודע מה הם.
מה הנושאים החשובים שעל הפרק? נו, מה הנושאים?
רפיח.
רפיח, אוקיי.
כאן מה... ועכשיו.
מה יש לך לומר?
הניצחון המוחלט שיגיע לאחריו.
כן, אוקיי.
הוא יגיע לאחריו
אני
עדיין?
אני חושב, אני מקווה שכן.
המבצע הסימבולי שאנחנו עושים כדי לרצות את אדוני בנג'י וסמוטריץ'. בוא נקרא לילדים בשמם.
רגע. תראה. אם אתה רוצה לטעון טענה, אתה צריך לגבות אותה, אתה צריך לגבות אותה בנתונים. אני רק אגיד לך שלמבצע הזה צהל יצא בהחלטה של כל קבינט המלחמה. אוקיי? אין פה מישהו שאמר, אני מתנגד, אני, בגלל שהתשובה של החמאס, מה לעשות? היא תשובה בלתי מתקבלת על הדעת. אפילו, ונכון, ויש לחץ אמריקאי וראש הממשלה עומד מולו, וזה לחץ קשה, זה לחץ מאוד מאוד חדש ישן, כלומר המשחק הזה עם חימושים שפתאום לא מגיעים. זה נעשה לנו כבר ב-2014, אותם אנשים, בלינקן וסליבן ומרטין קל, עצרו משלוחים של טילי אלפייר. ואני חושב שבתוך
הכל... עוצרים חימושים שהם עצמם מראש מממנים, כן? אבל כאילו בסדר.
מה זה מממנים?
זאת אומרת, הם נותנים לנו תקציבים של מיליארדים כדי... לא, זה לא, עזוב שנייה, עזוב, אתה אל תכניס כאן שיקולים, שיקולי אגו.
מה זה שיקולי אגו?
אנחנו לא באזורים האלה.
זה לא אגו.
זה ברור שזה אינטרסים. נו. אבל בתוך האינטרסים האלה, לבוא ולהגיד, עוצרים משלוח כשמראש, רוב המבצע הזה כולל אגב פיזית ממש, בבלימה של הטילים האיראניים, הם איתנו, אז במקרה הטוב יהיו טובה, במקרה הלא טוב קצת קצת לא לוגי, כן.
למה כפיות טובה?
אבל רגע, בוא נמשיך עם רפיח.
לא, בוא נמשיך, אתה מדבר איתי על כפיות טובה.
אתה הולך על בעל הברית הגדול שלך, שהתייצב כאן בשביעי לאוקטובר, ואמר, אני איתו, שאלמלא הוא היה מביא נוסעת מטוסים, יכול להיות שהיית עכשיו לא בשבע חזיתות, אלא ב-80 חזיתות.
או שכן, או שלא, יכול להיות שהוא לא רצה שאתה תיכנס.
אבל זה ברור שההרתעה שלך לבד לא עבדה, ואתה צירפת אותו לקבינט הביטחון, אתה, נתניהו, כן? צירף אותו לדיוני הקבינט מרוב שהוא היה לחוץ ממה הוא יעשה לבד בלעדיהם. שידרת לכל העולם, הלו, הלו, אנחנו בשליטה פה, ואנחנו אז התחילה. בתוך כל הדבר הזה סיפקו לך תקציב חסר תקדים לניהול המלחמה, מעבירים לך כאן מחולות ומשלוחים של כלכלת חימוש שאין לה, שבכיסים העמוקים של כל אמריקאי שמשלם אותם, לא ישראל, עיראק. ובתוך הדבר הזה עוצרים לך משלוח אחד, כי אתה לא עושה את הדברים באופן מתואם כפי שהיית אמור לעשות איתם, כי בסוף אתה כן סוג של צריך לעבוד עם האנשים שאיתך.
שחצם, תגיד לי, כי אתה מבלבל את המוח.
ואז כשהם עושים לך סימנים של אולי לא תקבל משלוח בגלל שאתה מגזים, אתה מתנפח ואומר, הלו, אתם חצוף איך אתם לא נותנים לי, זה מה שנקרא זנב בקשקש בכלא.
הבנתי.
אנשים צריכים, במיוחד אנחנו, מידה של צניעות, גם בניהול המלחמה.
כן, מידה של צניעות.
זה היה הנאום שלי לבוקר זה.
זה נאום כמובן שמבוסס על המון ידע.
הוא לא היה צ'רצ'יליאני, אבל הוא היה...
הוא גם לא מבוסס על ידע.
אז בוא תסביר לי.
בוא אני אגיד לך, האמריקאים נכנסו לאירוע הזה, כי האמריקאים מנסים למנוע מלחמה באזור, והאמריקאים רוצים להחזיר לתוך הציר שלהם את סעודיה. כי סעודיה ברחה להם, והם רוצים למכור לסעודיה הרבה נשק. זה חלק מהאינטרסים, יש עסקה גדולה שאני אזכיר לך שנעשתה בזמן טראמפ, של 500 מיליארד דולר שאמריקה תמכור נשק לסעודים. העסקה הזאת נעצרה בין היתר בגלל ממשל ביידן, שעכשיו רוצה לחדש אותה, כי את הכסף הזה צריך להכניס לארצות הברית, ובכלל צריך להחזיר את סעודיה לתוך המשחק. מה שהאמריקאים עשו לנו, מה שהאמריקאים, הממשל הזה, הממשל הנורא הזה, כן, אני אומר את זה ככה, הממשל, חלקים בממשל, הם חוזרים על אותם טעויות, אותם בלינקן, אותו בלינקן ואותו סליבן, אחראים להתפתחויות שהיו למשל בסוריה, בעיראק, באפגניסטן, מאוחר יותר, כאילו הם ניהלו את האירוע הזה. והאנשים האלה, כן? למרות שהם התייצבו לצידנו, אני לא, אני כמובן מודה להם על ההתייצבות, אבל גם להם יש אינטרס בדם של חיילי צהל, כי אם ישראל נופלת, אין לאמריקאים פה כלום במזרח התיכון, באותו רגע זה נגמר. אז לכן הם יכולים לאיים, והם משחקים פה משחקים בעיניי מכוערים, כי מה זאת אומרת? הרי ההחלטה הזאת זו החלטה שהתקבלה על ידי שני בתי, על ידי כל בתי הקונגרס.
תגיד לי, מה
ידי...
אנחנו היינו פה היום בלי האמריקאים?
לא סיימתי לדבר.
אני מנסה להבין את התפיסת מציאות שלך, הראל.
אני לא סיימתי לדבר. אתה מבין?
זה שיגעון גדלות, אבל כאילו שאני מנסה להבין מאיפה הוא מגיע, לא שלך אישית, של התפיסה הזאת בכלל, זה שיגעון משיחי.
כן, מה עשינו בשנות
ה-60? מאיפה זה בא בכלל? מה אתה היית פה בלי האמריקאים? זה קוריאה? זה כאילו ברמה זה, אתה כמו ילד בגן של הבן שלי, שצועק וואלה וואלה, אני עולה על עץ וצועק אני קינג קונג, אנחנו כלום בלעדיהם. אתה לא מבין את זה? אתה 2000 שנות גלות והרבה הרבה תפילות בכותל, אבל כלום. כל המלחמות פה,
ניצחתם
בכלל חושב פעמיים להתעסק איתך, אם לא הלכה, תרצות הברית מאחוריך. קצת תפיסת מציאות.
אם היית יודע,
מישהו צריך להגיד את זה.
אם הייתה לך לא תפיסת מציאות, קצת היכרות עם ההיסטוריה הלא רחוקה, היית יודע למשל שב-48 האמריקאים בסופו של דבר התנגדו להקמת מדינת ישראל, הציעו לישראל לחכות, ומכיוון שישראל לא, בכל זאת הכריזה למדינה, הם הטילו עלינו אמברגו נשק וכסף.
ובסוף באום בהצבעה תמכו.
זה היה לפני זה, באום הם תמכו, ואחר כך הם חזרו בהם, מחלקת המדינה האמריקאית. זה עובדה. אחת. ב-56 הם כמובן לא תמכו בנו, הם הכריחו אותנו יחד עם הרוסים לפנות את סיני אחרי ההרפתקה שעשינו שבן גוריון הלך עם המצרים והצרפתים. ב-67 אף אחד לא עזר לנו, וזה היה אחרי שהצרפתים תקעו לנו ברז. הצרפתים היו בעלי הברית שלנו בשנות ה-60, וכן המטוסים שלנו היום מיראז'ים, אתה זוכר? ואז אני מנסה, אני פשוט מתאר לך את ההיסטוריה.
לא, אני צוחק בגלל המילה מיראז', אתה יכול להמשיך.
והמטוס, זה באמת, זה היה הפאר החיל האוויר הישראלי, ובאמת סייע לנו מאוד, אבל הצרפתים נטשו אותנו לטובת הערבים. הקשר האמריקאי התחיל במיוחד אחרי מלחמת ששת הימים, והגיע לסיוע במלחמת יום כיפור, שיש טענה שהמלחמה הזאת, האמריקאים אסרו עלינו לתת מכה מקדימה, זאת אומרת, אסרו עלינו לתת מכה מקדימה לסורים ולמצרים, כי איכשהו יש מי שיטען שקיסינג'ר רצה שאנחנו נדמם קצת כדי להגיע להסדר עם מצרים. עכשיו, היחסים עם ארצות הברית הם חשובים מאוד, אני לא מזלזל בהם. אני יותר מזה, אני חושב שהם...
אתה קצת כן מזלזל בהם, זאת הבעיה. אם אתה אומר, כן, אני חושב שהם נוראים, אני חושב שזה ממשל נוראי, אתה קצת מזלזל בהם. אם שדרן בכיר בישראל, שנחשב למקורב לראש הממשלה ולא פעם מייצג את דעותה, בא ואומר, יש כאן ממשל נוראי, זה נוראי, זה נוראי שאתה אומר את זה.
אני אמרתי את זה גם על ממשל אובמה.
נכון?
אני חושב שיש להם חוסר הבנה בסיסי, ואת התמונות שאנחנו ראינו מאפגניסטן, של אנשים שמנסים לתפוס בגלגלי המטוסים האמריקאים שזונחים אותם. ואני פה בתוכנית הזאת, אני סיפרתי לך, שבגלל הנטישה האמריקאית, המזרח התיכון מלא בנשק אמריקאי, כי הכל נמכר מאפגניסטן, כי הם טעו.
הראל, אין חולק על שלל הטעויות שהאמריקאים, במיוחד הממשל הדמוקרטי, עשה ועושה לאורך השנים. אין חולק על זה. אבל רגע, אין חולק על התפיסה התמימה שלהם לפעמים. אין חולק על כלום.
זה לא תמימות.
רגע,
זה ניסיון. זה לא תמימות, שום דבר לא תמימות.
אין חולק על זה שגם פוליטיקה מקומית אמריקאית מעורבת בשיקולים של ביידן. אני לא חולק על כלום. המציאות היא מורכבת, היא עגולה. היא לא בינארית כמו שהיית רוצה להיות.
אבל אני מציאות בינארית? אתה אמרת לי בינארית. אנחנו חייבים את האמריקאים, אנחנו חוזה בסדר, נכון?
לא, אני אומר, אני אומר.
אבל גם האמריקאים צריכים אותנו.
כן, אבל
כן,
פחות.
לא, 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 לא פחות, פחות בכלל.
אגב, אמרת, לא. מי היו כאן? מי היו כאן? היה כאן בני ברית אחרים שיש במזרח התיכון לאמריקאים, באמירויות יש להם בני ברית.
לא, לא, לא ברמה שלך.
בסעודיה היא בת
לא
ברית, הולכת
שלך,
להיות...
לא ברמה שלך, מה לעשות?
בסדר, אבל
לא
רגע.
לא ברמה שלך, גם האמריקאים יודעים את זה. ועובדה
אבל
שאתמול...
אבל עזוב, אני שואל אותך איתך מסתברה.
כן.
בסדר? יש לי שאלה. כן. פשוטה, ותענה לי עליה בכנות האפשרית.
כן.
בלי ארצות הברית מאחוריך.
כן.
עם ארצות הברית כבלם. כן. עם ארצות הברית שלא עומדת ואומרת, עומד נשיא המעצמה החזקה בעולם, ובא ואומר, ישראל בשמיני לאוקטובר או בתשיעי, שהוא נשא את הנאום שלו, ואומרת, ישראל היא לצידי, ואנחנו נעמוד לצידה בכל עת, ושולחת נוסעות מטוסים. מה היה פה היום? מה היה פה? מה היינו כאן עכשיו? אחרי, אם היינו עכשיו במתקפה מצד, גם מצפון, וגם מאיראן והכל, מה היינו עכשיו בלי האמריקאים?
א', היינו חוטפים, אבל אני רוצה להגיד לך...
היינו לא, חוטפים, לא, בקטנה כזה.
לא, אתה אומר משהו שאין לו... אין לו התכנות. תראה, האמריקאים מחזיקים פה מחסני חירום של נשק לכל המזרח התיכון. במלחמת אוקראינה, בזמן הממשלה הקודמת, בחוסר תשומת לב, באמת, בצורה שערורייתית אפילו, לא הממשלה, לא המלל, ולא משרד, ולא הצבא, עשה ריאבל evaluation של מצב החימוש במדינת ישראל, כי אנחנו פירקנו את כל המחסנים שיש כאן בטובת המלחמה באוקראינה. אני שם לב שאתה מקשיב לי.
אני מקשיב לך מאוד.
יפה. שזה יצר בעיה קשה במה שנקרא בכלכלת החימושים שלנו, כי חסר מאוד, הרבה מאוד חימוש שהיה אמור להיות חלק מהחימוש של ישראל. דבר נוסף, ישראל, מי שתכנן את זה, אנשים כמו נמרוד שפר, שמדבר הרבה, מי שהיו ראשי אגת, זה אגף תכנון, הם אחראים על תכנון האש של צה"ל, הם לא תכננו ליותר מחודש מלחמה. מה לעשות? חבל. היו צריכים לעשות זה, אבל זה התכנון שלהם. הם אחראים על זה. עכשיו אני שוב חוזר ואומר, האמריקאים, כשהם אמרו don't, אתה זוכר שביידן אמר don't, הוא לא אמר רק don't ללבנון, הוא אמר לך don't גם לך.
נכון.
כי צריך להכיר את המציאות. לבנון נמצאת במצב לא קטסטרופלי, הוא מתחת לקטסטרופלי. לא סתם נסראללה יכול לשחק עד רגע מסוים. אבל לבנון, מכיוון שאנחנו מדברים פה, בלבנון יש 4 שעות חשמל ביום. אוקיי? בלבנון הגדולה, בלבנון שהייתה בעירות, שהייתה פריז של המזרח התיכון, עדיין לא שיקמו אחרי הפיצוץ בנמל. אני מציע לאנשים, אני אוהב להסתכל סרטונים ביוטיוב של טיילים בלבנון, לראות איך, ככה אתה לומד על עם, כמה עולה לקנות אצלו פיטה, כמה, מה אנשים מדברים על, מה הנוצרים אומרים על החיזבאללה וכו'. אז אני אומר, התמונה פה היא תמונה שיש פה, ואמרתי לך את זה בתחילת המלחמה, ואני חוזר ואומר על זה. אנחנו בראשיתה או במהלכה של מלחמת עולם בין שני צירים, יש ציר אחד מערבי, אמריקאי, אירופי.
אז רגע, תן לי, תרשה לי באמצע הזה. תראה, קודם כל מלחמת העולם הזאת שאתה מתאר, היא כבר קיימת בעצימות זו או אחרת למעלה מ-30 שנה. ואגב, ראש הממשלה שלנו הוא אחד הראשונים שזיהה אותה וסימן אותה. גם פיגוע התאומים היה חלק מאותה מלחמת עולם בין ציר הרשע, תרצה האסלאם הקיצוני, לבין הערכים הליברליים, לבין המדינות המערביות.
האסלאם הקיצוני פה אידיוט שימושי של סין ושל רוסיה ושל איראן.
סבבה. ועכשיו אני אומר לך, בתוך הדבר הזה, דווקא בגלל התובנה הנכונה הזאת שלך, שאנחנו בתוך מלחמה, אנחנו שחקנים משניים יותר או משניים פחות, בתוך קואליציה. ואם לא נצליח ואם לא נשכיל להבין שאנחנו צריכים להיות חלק מאותה קואליציה, והם לא לבדה לשקול, אנחנו לא יכולים באמת לנהל את האירוע הזה, ואנחנו לא יכולים באמת להיות בשיגעון גדלות, נטול כל ביסוס במציאות.
אני בשיגעון גדלות?
כן, יש בזה משהו, אני אגיד לך, שיגעון גדלות זה להגיד, הממשל הזה, גם כן הממשל הנוראי, זה שיגעון גדלות. שיגעון גדלות זה להגיד, אם האמריקאים לא היו לצידנו במתקפה הנוראית הזאת, היינו חוטפים.
מה זה הם היו לצידנו?
היינו חוטפים, לא היינו חוטפים. יכול להיות שהיינו מחוסלים. לא חוטפים, עכשיו אנחנו חוטפים.
חוטפים עכשיו? מחוסלים?
לא אני אמרתי שזו מלחמה קיומית, ראש הממשלה אמר.
אנחנו מלחמה קיומית. אנחנו במלחמה קיומית. אבל בלי שום קשר לאמריקאים, אנחנו נעמוד בה, כי במלחמת העצמאות, שהייתה מלחמה יותר קיומית מהמלחמה עכשיו, האמריקאים לא היו איתנו, הם היו באמברגו נשק עלינו, הם פגעו בנו, הם היו נגדנו, ובכל זאת שרדנו ב-600,000 איש נגד 7 צבאות ערב. אז אם הצלחנו ב-48, אני מניח שגם עכשיו, אף אחד לא אומר לבטל את הקשר עם האמריקאי. אני מציין בפניך עובדות, האדונים בלינקן וסליבן כבר פגעו בישראל בתקופת צוק איתן, היה חלק מהסיבה שנכנסנו, שנכפלדנו בזמנו הפסקת אש, הייתה כי האמריקאים הפסיקו לשלוח לנו משלוחים. עכשיו, אני לא חושב שזה התנהגות.
נו, אז אם, רגע שנייה, אם ממשל ישראלי שחותר לעצמאות צבאית, מדינית, כלכלית, לא קושר עוד ועוד בריתות קובלות על צווארו עם מדינה שבה
הוא יש לך נקודה,
אז למה נתניהו, 15 שנה ראש ממשלה, וגם אולי הממשלים שלפניו, לא חתרו לייצור עצמאי של כל כלי הנשק, שלא נפתח תלות בארצות הברית, כי גם לנו יש אינטרס. כי גם אנחנו מבינים את חשיבות הקהל האמריקאי, הסיוע האמריקאי, הסיוע, אפילו הפסיכולוגיה האמריקאי, ובתוך כל הדבר הזה, לא, ובתוך כל הדבר, הטענה היא שאנחנו מתנהלים, ואתה הראשון להבין את זה, אנחנו מתנהלים בתוך ציר, ובתוך הציר הזה צריכים לעשות איזונים ובלמים.
נכון, ולכן עושים את זה, לכן לא מצפצפים
עליהם. רגע, אבל אנחנו קצת כן מצפצפים עליהם.
לא, אנחנו לא מצפצפים.
אנחנו קצת כן, כי הם צריכים להגיע למצב שביידן כבר אומר את זה on record.
לא, ביידן מדבר, אבל תראה,
מצליח לתאם איתו הבנות בחדר סגור.
לא, אתה יודע מה מדהים? מה מדהים? זה שאתה לא מסתכל על מה שאתה, הרי למשל, אני אומר לך שחלק גדול מההפגנות בתוך הקמפוסים שמומנות, היום אנחנו יודעים.
ואגב, הוא אוכל המון, המון, איך אומרים באמריקאית, שיט בגלל הדבר הזה.
זה ממש לא נכון. אני חושב שהממסד הדמוקרטי מאוד בעד ההפגנות הללו. התורמים של הארגונים שמקיימים את ההפגנות האלה, התורמים הגדולים, הם גם תורמים גדולים של ביידן. מה לעשות? ב-2020 הממשל הדמוקרטי תדלק את ה... לא הממשל, הפוזיציה אז הייתה הדמוקרטית, תדלקה את ההפגנות של BLM, אתה זוכר, של Black Lives Matter על ג'ורג' פלויד, זה עזר להם, זה גייס מצביעים. אני אומר לך, באופן אמיתי וקונקרטי, יש לנו בעיה, יש גם בעיה אידיאולוגית לאנשים האלה.
רגע, תסביר לי רק את ה-BLM, כי לא הבנתי, אתה אומר שהממשל, זה היה בתקופתו של אובמה, נכון? כן. הממשל תדלק את ההפגנות נגד השחורים, כי זה עזר להם?
לא, זה לא היה בממשל, זה היה טראמפ, והיה הפגנות, וזה מאוד, תראה, זה לא אני אומר.
זה כל כך מחשבה קונספירטיבית שיוצאת מתוך הנחה, שאין דבר כזה הנהגה. יש רק ציניות, אגב, אני יכול להבין את התפיסה הזאת, כי היא נתניהווית מאוד, אבל התפיסה היא רק ציניות, נכון, היא נתניהו, נכון?
אנחנו את בית הקלפים.
לא, אני לא אומר שהיא לא קיימת, אני אומר שפה ושם יכול להיות שיש מנהיגים.
אני לא מצליח להבין למה, אתה לא אומר שום דבר, זה מדהים, אתה לא מגבה את עצמך בשום עובדה.
לא,
אני מביא עובדות, אני מביא טענות.
שהממשל של טראמפ קיבל את ההפגנות,
אתה אפילו לא ידעת שארצות הברית עד שנות ה-70 לא סייעה לישראל. אתה לא ידעת את זה. היא לא הייתה בעלת ברית.
כי זה לא קרה.
מה זה לא קרה?
לא קיבצה את ישראל. היא קשקוש מוחלט.
היא לא.
אבל רגע, שנייה, אני שואל שאלה פשוטה.
מה לעשות? זה היסטורי.
רגע, הטענה שממשל טראמפ גיבה את ההפגנות כדי לתדלק, היא טענה מגובה? כן? יש לך הוכחות לזה?
אני לא אמרתי שממשל טראמפ, אמרתי שהממסד הדמוקרטי, כלומר, תורמים, ארגונים, מאוד מאוד נהנו מההפגנות ב-2020.
איך אתה יודע? יש לך נציג דמוקרטי שאומר את זה?
אנחנו יודעים.
שמעת, כן?
אנחנו ראינו את ההתנהלות של המפלגה הדמוקרטית, מה הילרי קלינטון אמרה, מה אמר ביידן ואחרים בתוך האירוע הזה. אבל אני אומר לך משהו אחר לגבי עכשיו. זה די ברור, כי כבר יצאו נתונים, גם הניו יורק פוסט פרסם וגם אחרים, שחלק גדול מהתורמים של אותם ארגונים שנמצאים בחזית המאבק בקמפוסים, זה גם אנשים, גם ג'ורג' סורוס, שגם תורם ל... מה לעשות?
שמע, אני אגיד לך מה, כי זו גישה, זה כמו הגישה, בוא נחזור רגע למיקרו.
אבל אתה לא נותן לי לסיים.
למה? הבנתי, הגישה הייתה מג'ורג' סורוס, התורמים, היהודים, גישה אגב, אוטו-אנטישמית אגב, כן? אבל בסדר.
אגב, רוב היהודים מאוד מאוד כועסים על המפלגה הדמוקרטית, ואחד הדברים החשובים שקורה בארצות הברית, זה ההתעוררות של, תראה, כשאתה אבא יהודי תורם לדמוקרטי, שמשלם עבור אחד הילדים שלך, סטודנט, 70,000 דולר בשנה שכר לימוד, זה לפני שהוא אכל משהו. הכסף הזה אמור לסבסד גם את המיינורטיז.
כל כך כועסים שבסוף הם עוצרים את התרומות לקהלת, ולא לא למשל הדמוקרטי.
איך זה קשור?
כי לא, כי אתה אומר כועסים, יש גם כועסים על ממשל טראמפ.
אבל אנחנו...
ורוב היהודים האמריקאים עדיין עצמים לדמוקרטים.
אבל אני... תראה, אתה לא...
אבל אני רוצה לשאול שאלה.
אתה לא מתקשר עם טענות שלי.
יש לי שאלה.
אני פשוט לא מבין איך אנחנו מגיעים לטמטום כזה.
רגע,
אני מנסה להעביר רעיון, ואתה כבר קוטע אותי, כי אתה לא מסוגל...
מה רעיון?
כי אתה לא מסוגל להתמודד עם טענות ונימוקים ועובדות. הרעיון הוא כזה. עבור ממסד הדמוקרטי, ולכן גם לכן הגינויים הם מאוד מאוד רפים, מה שקורה בקמפוסים, זה לא רע ההתעוררות הזאת. ביידן מודאג, הממסד הדמוקרטי מודאג, טראמפ מוביל בסקרים, וההצבעה של 2 מיליון מוסלמים שיכולה להיות בנובמבר 2024, היא מאוד מאוד משמעותית. אחד,
אני, אוקיי.
רגע, ואני, אם היית קורא למשל את מה שאני כותב...
די עם האדומיני, לא. די עם כל הניסיון, כל הזמן אתה בור, אתה זה
לא,
דבר!
אתה אומר לי,
אני אומר
אתה
לך
אומר
מה
לי,
אתה...
אתה כותב לי כפוי טובה לאמריקאים וזה.
אני אומר לך מה אתה, אני מדבר לגופו של אדם.
אתה דיברת לגופו של
אדם. אני נותן לך ניתוח פסיכולוגי בחצי שקל.
כפוי טובה.
יש יותר בין להגיד כפוי טובה לבין להגיד בור, אבל עזוב, אנחנו לא העניין.
אתה מדבר על בורות.
נתת ספיץ' אמריקאי, לא, אני לא מדבר על בורות, כי אני לא אמרתי שאתה בור.
אתה יכול להגיד לי שבור.
לא, אני לא אגיד לך שאתה בור, כי אני לא משתמש באסטרטגיה.
אדוני, אתה משתמש וכשאני מאמת אותך עם עובדות, מה זה תציל אותי?
יואב רואה, חלופי תציל אותי.
יואב רואה את זה, אני מדבר עובדות ואתה מדבר רגשות.
אז בסכן יום, ואתה סטרייט, אולי קשור לזה.
אתה רואה, אתה הולך למקום שנוח לך.
שמע, אני אגיד לך משהו מאוד פשוט. מה הכי יפה אצלך? כשמדובר בביידן, יש כאן ממשל שטוף קונספירציות, עמוס קנוניות, מלא אינטרסים זרים ומוטיבציות זדוניות, שהמטרה שלו היא בסוף ניצול ציני של קולות בקלפי. אבל כשמגיעים לנתניהו, המטרות הן תמיד טהורות, קדושת... עכשיו, אם אתה בגישה שכולם צינים, אז גם נתניהו ציני.
ברור שנתניהו גם ציני. מה,
אוקיי,
אני אמרתי אי פעם שנתניהו לא ציני?
נתניהו גם ציני.
כולם צינים. אתה לא ציני?
יש לנו כותרת.
כולם
לא,
ציני.
לא, אני לא ציני.
אתה לא ציני.
לא,
וגם
לא. יש מידה של ציני.
תראה, אנחנו באנו לדבר,
אם נתניהו ציני,
אתה
לא,
איפה
יש
הנקודה?
כאן תובנה,
איפה
יש כאן תובנה,
אתה
מראה, אירן, אני... יש כאן תובנה מעניינת, אתה מסכים, שהשיקולים של נתניהו הם לא רק שיקולים של הצלת החטופים וניצחון ישראל במלחמה, יש גם מידה של ציניות. מה זה ציניות, אגב? ציניות זה שיקולים פוליטיים. פוליטיים, שיקולי שרידות, אז מה זה ציניות?
לא.
תסביר לי מה זה ציניות.
כשאתה מדבר על ציניות, אנחנו מדברים על תהליך, על תרגילי בחירות וכו'. במלחמה, תראה, אני מכיר את בנימין נתניהו יותר מ-27 שנה, אוקיי? ואני יודע מה, ישבתי פה עם אנשים, ישבתי עם יריב אופנהיימר, ישבתי איתך, ושמאל, וכולם אמרו דבר אחד, אמרו, ואי אפשר לקחת לו את זה, שנתניהו מאוד מאוד זהיר בחיי אדם, מאוד מאוד לא הרפתקן במבצעים צבאיים, מאוד מאוד, ולוקח, וכל אירוע כזה, הוא יורד עד לרזולוציה לפעמים של מק בשטח, הוא יושב ומנהל אותו, היו אירועים כאלה, שאני מניח שאנחנו גם כן חלקם נחשף. עכשיו, אני אומר לך, אני לא חושב שבמלחמה הזאת יש עניין ציני. אתה רואה גם את הרגשות של הציבור הישראלי. רוב הציבור הישראלי רוצה בהמשך הלחימה ורוצה במיטוט החמאס. רואים את זה בסקרים.
אבל זאת אמירה צינית.
למה?
בגלל שאתה יודע שרוב הישראלים גם רוצים את כל החטופים הביתה. ולכולנו ברור שרוב הישראלים נמצאים איפשהו על המתחם.
נכון, אבל כרגע...
בגבולות הגזרה של לשלם מחיר מסוים אפשרי.
אבל אתה לא מאפשר, תראה, אני מוכן לעשות לך דבר.
אבל לא, כי אתה אומר דברים שאי אפשר לתת להם לעבור הלאה. כן, אי אפשר לתקף אותם. ברור שכולם רוצים גם להפחית את הפחמן הדו-חמצני ושלא יהיה משבר אקלים. השאלה היא מוכנים לא לנסוע באוטו בשביל זה.
דוד, תראה, יש דבר אחד מאוד מאוד פשוט. אתה גם רואה את זה גם בסקרים וכו'. הציבור הישראלי, ברור שכולם רוצים להביא את החטופים הביתה. אני לא התייחד, אתה יודע, יש איזה כותב אחד, בן אדם אחד, הכפויי טובה, שכותב שלא אכפת לנו, שאין לנו עניין אישי, שאנחנו, שאנשי ערוץ 14 וכו'. עכשיו אני אומר לך, לי יש יותר עניין אישי מאשר לא, כמעט לכל השדרנים, בתקשורת הישראלית במלחמה הזאת וברפיח, אוקיי? אבל אני מבין שיש הבדל בין הראל סגל הפרטי, לבין מה שעם ישראל צריך, אוקיי? אני יודע את זה. ויש מחירים. עכשיו, נוכח העובדה הזאת, גם רוב הציבור הישראלי מבין, ברור שהוא רוצה להביא את השבועים, אבל כשהוא רואה את התשובה של החמאס, כשהוא מבין שהחמאס מוכן להתחייב, מה זה ההתחייבות שלו? הוא לא מוכן להגיד מה חי ומה מת בסבב. הוא מבין שגם האמריקאים שבישלו לנו את התרגיל הזה, אפילו הם יורדים כי הם מבינים שהחמאס נתן פה תשובה שבלתי מתקבלת על הדעת, ולכן גם כל, מה שאמרתי, כל הקבינט הסכים לצאת למבצע ברפיח כדי ללחוץ על החמאס, וצריך להמשיך ככה. לדעתי, רוב הישראלים, תשאל אותם, להפסיק את המלחמה, כדרישת החמאס, להיכנע למעשה, ולהיכנס לתוואי של עסקת שבועים שאתה לא יודע מתי היא תיגמר, ומה יש להם ומה אין להם, רוב הישראלים יגידו לך לא לעסקת שבועים כזאת, אבל שוב, את זה נדע, אתה יודע, זה אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות, חוץ מבסקרים. אני אומר, לפי הערכה, לפי מה שיוצא מהסקרים.
לפי מה שיוצא מהסקרים, זה בדיוק מה שאמרתי, יוצא שרוב הישראלים רוצים שני דברים סותרים, זה כמו שרוב הישראלים רוצים שלום, אבל לא מוכנים להקים מדינה פלסטינית, זה בדיוק בערך אותו דבר. אז אותו דבר, רוב הסקרים אומרים ישראלים, ואגב, לא רק הסקרים, גם הרחוב. אתה רואה את הרחוב, אתה רואה את ההפגנות, אתה רואה את החטופים.
הפגנות קטנות מאוד.
הפגנות ממש לא קטנות.
הציבור הישראלי לא נמצא שם.
כי הציבור הישראלי שותה דם ולוחם.
לא, הציבור הישראלי, אתה מדבר על הציבור הישראלי, כאילו, אני מכיר את הציבור הלוחם, אני חושב לא פחות ממך.
נכון.
הציבור הישראלי רוצה לנצח את החמאס. הוא רוצה, הוא מבין.
כי מראו לו שטויות ואשליות שאפשר לנצח את חמאס.
אי אפשר לנצח את חמאס. אז את הנאצים אפשר היה לנצח ואת חמאסים אפשר היה לנצח.
א', את הרעיון הנאצי עדיין לא ניצחו לצערנו, אנחנו רואים שהוא מתקיים בווריאציות אלו ואחרות.
גם את החמאס לא תנצח את הרעיון, אבל תחסל אותה יכולות.
נגיד לך יותר מזה, גם את כוחו הצבאי לא תוכל באמת לחסל לעולם. לא תוכל לחסל אותו אבסולוטי.
מי אמר לך?
בגלל שתמיד יישאר, כי רעיון זה גם יכולת ביצוע מסוימת.
נכון.
זה נכון שתוכל להוריד, הרי מראש זה לא של החמאס היה חיל ים, חיל אוויר ונונמם.
אבל אני לא מבין על מה הוויכוח, טוב.
אתה שואל, אז אני עונה לך, אמרת, עד שלא ננצח ניצחון מוחלט, אני אומר לך, פייק, אין דבר כזה ניצחון מוחלט, והפסדנו כבר את המלחמה הזאת.
איך הפסדנו את המלחמה?
הפסדנו?
תגידי, היושבים,
אנשים רגע,
מה זה
הפסדנו?
אתה לא מצליח, אתה לא מצליח להגיד שום מילה כאורנטי.
כן, בסדר. ועכשיו אני אגיד לך יותר מזה, גם כל עולם המושגים של ננצח,
כן.
כאילו יש כאן איזה שתי מדינות שנלחמו, אנחנו לא צריכים לנצח את חמאס, אנחנו צריכים למגר את חמאס, להשמיד את חמאס.
זה לא ניצחון?
זה בכלל לא, המושג ניצחון זה כאילו יש כאן שני יריבים זהים, וצריכים לנצח אחד את השני. מראש הוא דפוק לדעתי, אבל עזוב שנייה
לא
את
יודע,
זה.
לא יודע, אתה נותן הגדרות חדשות לעברית, אני לא מכיר את זה, ניצחון זה לנצח.
בסדר, עזוב, זה שולי. אבל אני אומר משהו אחר. אני אומר שאנחנו... ואתה יודע את זה בדיוק כמוני, לא נוכל להבטיח שיהיה שקט מוחלט אי פעם מעזה, כל עוד יהיו שם 2 מיליון עזתים שחיים איך שהם חיים. אגב, גם יכול להיות מאוד שהם יחיו אחרת, זה לא יהיה לנו שקט, בגלל שכנראה הם שונאים אותנו יותר מה שרוצים, איכות חיים. רגע, ולכן כל האשליה הזאת של נוכל לנצח ניצחון מוחלט, היא אשליה, היא פייק. אחרי רפיח, לפני רפיח, אמרו את זה לפני חן יונס, אמרו את זה לפני לפני כל שכונה אומרים את זה. עכשיו, גם אחרי רפיח לא יהיה ניצחון מוחלט, ולא תהיה תמונת ניצחון, וגם אחרי שיבלקו את ראשו של, איך קוראים לו, של סינואר, לא יהיה ניצחון מוחלט. לא, כי תחת כל סינואר יבוא עוד סינואר, ועוד סינואר, ועוד סינואר שרוצה להרוג אותנו, ולעולם נאכל כאן חרב, וזה צריך להבין ולזכור. השאלה אם אנחנו צריכים להיות עכשיו בסוג, במצב של מלחמה, או לא, או למצוא מצב שהוא מצב ביניים מסוים, שבו אנחנו מגיעים לאיזשהם הבנות, הודנות, whatever, מקבלים חזרה את החטופים והשבועים שלנו שנמצאים שם.
אתה לא מקבל.
שמים שם משטר, לא מקבל. משטר בובות מסוים, שיכול לשמש משטר אזרחי.
איך
אתה עושים
משטר בובות? איך?
כמו שעשית ברשות הפלסטינית, איך? זה משטר בובות.
אתה צריך אבל לכבוא קודם כל חסל את החמאס כדי לשים משטר
בסדר,
בובות.
בסדר, אבל אתה צריך... חיסלת כבר את החמאס.
לא חיסלתי עדיין את החמאס.
אתה אומר שאנחנו בדרך, כפסע, נכון? אנחנו כפסע, זה תרובו חיסלנו. למה אין שם משהו אחר?
דוד, אני מתעייף מהמה, אני לא מצליח להביא את ההיגיון שלך.
כי אתה אומר דברים, כי אתה אומר, אנחנו
בדרך... עוד לא סיימת את המלאכה.
וכשנסיים
מי יהיה שם? אני לא יודע, אנחנו נ
אני לא יודע, זה תפקיד של הממשלה לאתר כוח שיכול לשלוט שם.
יכול להיות שאין כוח שרוצה לשלוט שם עכשיו.
אז מה עושים? אז מה עושים?
אני לא... תראה, מה עושים? אני חושב שהדברים מאוד מאוד גרועים. מנצחים את החמאס, ממגרים את היכולת הצבאית של החמאס, ואחרי שנמגר את היכולת הצבאית של החמאס, נקים שלטון צבאי, לדעתי, לכמה שנים, שבסופו של דבר ינהל את זה, עד שיגיע כוח שיסכים לקחת את זה, כי כרגע כל מי שתכניס אותו לתוך הרצועה, יקבל כדור בראש מאנשי חמאס, ואף אחד לא יבוא.
אבל כבר לא יהיה להם כדורים, איך יקבל כדור בראש? אתה אומר שחיסלת אותם.
דוד, תראה, אני אומר שאנחנו במלחמה שצריך לנצח. אני לא אמרתי שחיסלנו אותם. אתה אמרת שאי אפשר לחסל אותם. אני באמת, אני אומר אמיתי, אם אתה רוצה להתווכח לשם הוויכוח, זה ככה זה נשמע. עכשיו אני רוצה להראות לך משהו.
יאללה,
MSN, מייקרוסופט, זה כלי חדשות רצינית, כן? מה כתוב פה? תקריא בבקשה.
קיים? שכחתי.
כן, קיים. זה פשוט ידיעה.
פרו-פלסטיקה, תקרנו.
אוקיי, כתוב ככה. Pro-Palestinian protesters are backed by surprising sources. Biden's biggest donors. כלומר, יש כבר, יש ידיעה רק בקטנה, הבאתי לך ידיעה מהם, חיפשתי, MSN, שהם כוח הם, של מייקרוסופט, שהם זה גוף חדשות, אתה יודע, לגיטימי, לא פחות מוואלה או ויינט, כן? הם קובעים, התורמים, מי שמחזיק את המפגינים, זה התורמים הגדולים של ביידן, אוקיי? עכשיו אתה מוכן להגיד לי, וואו, זה סוג של, לא הוכחה, אבל סוג של...
אגב, כאילו... זה ברור, אבל לא צריך את זה. זה ברור, מה הסיבה
פשוטה, לא. אתה רוצה שנשמיע לך מה אמרתי לך קודם?
אבל תקשיב, יש, לא, מה שאתה אמרת קודם זה שהממשל, ואני לא אומר שהממשל, זה שיש, זה, שהמיש, זה שמי, תקשיב, כן. תקשיב.
כן, אני מקשיב.
יש כאן עובדות. מי שמוחה בקמפוסים, כן. זה הקיצוניות של הפרוגרסיבים, של השמאלנים הפרוגרסיביים. עכשיו, ברור באופן טבעי שזה הקהל הדמוקרטי, זה הקצה הדמוקרטי, זה כמו שתגיד כאן, חדש, או הקיצון של הקיצון של מרץ שהיו, אגב, כבר אין דבר כזה, כן? מוחים נגד המלחמה. אין כיום, אגב, מחאה נגד מלחמה. יש מחאה להחזרת החטופים ולתשלום המחיר, אם המחיר הוא סיום המלחמה. שמת לב שבישראל אין הפגנות נגד המלחמה? זה גם כן תופעה מעניינת. 7 חודשים לתוך מלחמה, אין כאן הפגנות. אגב, אני לא בעד שיהיו, כי אני בעד המשך המלחמה.
יש הפגנות, ההפגנות הם
זה לא נגד המלחמה, זה בעד החזרת החטופים, זה משהו אחר לחלוטין.
לא, אבל הם גם אומרים להפסקת הלחימה. זה חלק מהדבר הזה.
אם לא היו חטופים, אני חותם לך.
אוקיי.
ובאמת, חתימה שלי שווה כמו איילון מס.
כמו מלחמת לבנון הראשונה, שהיה זה, אני אומר לך שחלק גדול...
הייתה שנתיים,
מלחמת לבנון הראשונה, ובכלל, במדינת ישראל, יש בעיה, בגלל הפילוג הפנימי, קשה מאוד...
אחרי מה שקרה פה זה גיים צ'יינג'ר, מה שקרה פה, אין שמאלן כמוני בהג, על מה אתה מדבר, נו? כולם רוצים במיטוט החמאס, בהשמדתו.
דוד, אבל... אז על מה היה הוויכוח?
החטופים!
אבל מסביר...
הם השינוי.
אבל אין... מסבירים לך, ההצעה של החמאס היא נון סטארטר. אין דבר, זה מוכנים, באים ואומרים, אומרת ממשלת ישראל, אני מוכנה, אני מתגמשת, אני מוכנה לדברים אחרים, הסכימה להחזיר כבר את החלאות האלה לצפון הרצועה, שזה דבר מטורף, כאילו, אבל הסכימו כבר לדבר הזה, ועדיין החמאס, כי החמאס רוצה דבר אחד, ואני אגיד לך, אני חושב שיחיא סינואר, עם מחשימו וזכרו, הוא איש חכם. והוא איש מאוד מאוד...
הנה אנחנו מסכימים.
והוא איש, הוא יודע יותר מחשבת ישראל ממך, הוא יש לו תואר בזה, אני מניח שהוא יודע יותר על יהדות, מאשר רוב החלק גדול מהמאזינים חילונים ששומעים אותנו, הוא יודע, הוא למד, הוא מכיר, הוא יודע את החשיבות של סמל, והוא, אם הוא יסכים לעסקה, זה יהיה ב-15 במאי, זה יום הנקבה, ואז הוא ירצה לצאת ככה עם הידיים לעשות וי, וזה לא יקרה, וזה לא ייתנו לו, וזה לא יכול להיות במדינה שרוצה לחיות, ואני אומר לך אמיתי, אתה צריך לשמוע את הקולות שלך, חיילים כועסים, הם רוצים להילחם.
אז אני מרשה לעצמי להגיד שאני חולק עליך, שזה טיפשות וטמטום ללכת עם כל הסמלים המטופשים האלה של יצא, והם יסמנו לעצמם תמונת ניצחון, מה שלא יהיה. גם אם הם ימוגרו לחלוטין, הם יוציאו תמונה של ילד, מוציא מתוך פיר, מוציא דגל פלסטין, ויגידו ניצחנו. זה בכלל לא משנה, אני אגיד לך למה.
אמרת שלא ניצחנו, אתה אמרת, אתה לך, אתה לך. הם ישמיעו אותך היום ויגידו, הפסדנו. אנחנו הפסדנו? אתה אומר את זה על החיילי צה"ל,
הפסדנו? תקשיב, כל הקלקולציה הזאת של מה אנחנו אומרים פה, כדי שהם ישמעו שם מקלקולציה ללוזרים. אני אומר את האמת כמו שהיא, גם אם היא לא נוכל לשמיע.
איזה אמת אתה אומר?
ביום שבו
תקפו... אתה בלבלת את המוח פה.
הנה, בבקשה, עוד פעם מדומינים. אני אומר חשוב. נכון? כי אני... שים לב בשפה שאתה משתמש בה. אני אומר, רגע, אני אומר, ביום שבו תפסו אותנו עם המכנסיים מופשלות למטה, הפסדנו.
לא.
מאז מה שאנחנו עושים, זה נקמה שנייה. רגע, רגע, שנייה. מה שאנחנו עושים מאז, זה נקמה מוצדקת, אגב.
נקמה?
רגע, וחשיבה לעתיד, איך אנחנו קדימה לא עושים שזה יקרה עוד פעם.
לא, קודם כל אנחנו לא נוקמים.
לנצח כבר לא ננצח
אנחנו,
פה.
תראה, זהו. אני אגיד לך, אתה פה נותן הגדרות חדשות לניצחון שאני לא מכיר אותן. האמריקאים הותקפו בפרל ארבור ופתעו, היה להם מכה קשה, אבל בסופו של דבר עדיין יש בסיסי צבא אמריקאי ביפן. הגרמנים היה להם את הצבא הטוב ביותר בהיסטוריה, הטוב ביותר בהיסטוריה. הוורמאכט היה עם הבליצקרי, כולם עד היום לומדים. ובכל זאת, גרמניה, עד היום יש בבסיסים אמריקאי, ועד לא מזמן, במזרח גרמניה היו בסיסים של ברית המועצות. דהיינו, מה רוצה, מה אני רוצה לבוא ולומר לך? אני רוצה לבוא ולומר לך שלהגיד שאין, יש רגע אחד נכון, אתה חוטף מכה וחטפנו מכה קשה, אבל אנחנו עם חזק, ואנחנו עם, 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 באמת, עם היסטוריה, שבעצם אנחנו עם שיצר את התרבות היהודית מערבית, ואנחנו נעמוד בזה, אתה יודע למה? לא בגללך ולא בגללי, כי אנחנו לא לומדים בזה, אנחנו נעמוד בגלל הילדים עכשיו בגבעתי, שנמצאים שם ברפיח, בגלל שהם מלאי עזוז ומלאי רוח יהודית ומלאי כוח, והם ינצחו אותם.
אז דווקא בשבילם, כדי שלא יקריבו את חייהם סתם, וכדי שיקריבו את חייהם בידיעה שהם חוזרים הביתה והם יודעים שהם יכולים לישון בשקט, ואם מישהו בא וחוטף אותם, המדינה תעשה הכל, אבל הכל כדי להחזיר אותם, זה גם חשוב, קצת. וכדי שנהיה ראויים לאותם חיילים שהולכים לעזה, בהם גם הבן שלך. כשנהיה ראויים להם, אנחנו צריכים לעשות הכל, הכל.
לא עושים הכל? שולחים חיילים נהרגים בנצר לחלץ. תגיד לי.
כדי להפוך, כדי שהמלחמה הזאת תהיה מלחמת ברירה, וכדי שחטופים לא יחזרו הביתה, כן?
מלחמת אם כבר לא מלחמת, אין ברירה.
אנחנו כבר שבעה חודשים, אין ברירה, אתה צודק. אנחנו כבר שבעה חודשים לתוך המלחמה הזאת, שבעה חודשים, ואנחנו לא מכינים לא תוכנית חליפית ליום שאחרי, אנחנו לא מבינים עד עכשיו, אם אנחנו במלחמה עצימה או לא עצימה, אנחנו אין לנו שום תוכנית עבודה סדורה לגבי החזר החטופים שלנו, אנחנו לא יודעים מה להגיד לילדינו בקשר לביטחון העתידי שלנו, אנחנו מותקפים כמעט מכל זירה אפשרית ומורתעים מהצפון.
האמת שחבל שאתה באמת לא מוביל אותנו.
ומורתעים מהצפון.
אין ספק שהיית מצליח.
לא, אני לא יכול להוביל את עצמי בקושי, עזוב.
בדיוק, ולכן אתה לא, אבל אתה מדבר ואתה אומר דברים שאין להם קשר למציאות, ואנשים שומעים אותך, ויש כאלה שעלולים להתבלבל,
ויש כאלה שעלולים להקשיב לי ולהגיד וואלה, יכול להיות שיש בזה משהו.
ישראל לא רוצה, אני רוצה להבין, אתה חושב באמת שראש הממשלה ושר הביטחון והשר בני גנץ לא רוצים להחזיר את החטופים?
אני חושב שהם, אני אגיד לך, קודם כל אני לא יודע. אני לא יודע. ולגבי ראש הממשלה, אני חושב שהוא רוצה, בכלל אין ספק, מבחינתו זה תמונת ניצחון, לא פחות מאשר סינואר עושה וי. אבל הוא רוצה יותר את הממשלה שלו. זה מה שאני חושב. ואני חושב שאם הוא עכשיו היה ממשלת, אני לא יודע מה, לבני, לפיד, כמו שהיה,
אני חושב שאנשים כמוך מוכנים לוותר על החטופים, העיקר שביבי ילך. זה מה שאתה אמרת עכשיו.
אוקיי, אז מה אני אגיד? מה אני יכול לענות על זה?
מה אני יכול לענות על זה? שהוא מוכן, בשביל הממשלה שלו, הוא מוכן לוותר על חיי אדם.
אבל הוא בינתיים הוכיח שככה הוא פועל.
יש אזעקות בצפון עכשיו.
הוא הוכיח שככה הוא פועל, אני לא.
הוא הוכיח שככה הוא פועל.
אם שבוע לאחר 7 באוקטובר יצאו כל מיני ציטוטים של זה שהוא אומר, אבל מה אני אעשה אם אני אצרף את גנץ וכל זה ולא תהיה לי ממשלה, זה מה שהנחה אותו, זה מה שהנחה אותו כשהקים את ממשלת החירום.
טוב, בסדר.
כן, זה מה שהנחה אותו. מה לעשות? הוא עסוק בשימור הרוב שלו. אם הוא אומר, אם הוא לא מסוגל לקחת אחריות על האירוע הזה, אז מה אפשר בכלל להגיד?
אבל זה לא מתקשר, אבל תראה איך זה לא עובד עם המציאות. הייתה ממשלה יציבה, היינו יכולים ללכת למלחמה הזאת בלי בני גנץ וגדי אייזנקוט. יש 64 מנדטים. בכל זאת הכניסו אותם, כי חשבו שלדבר הזה צריך ללכת ביחד. אתה אני לא מצליח.
אני לא חושב שהייתה לך ממשלה יציבה, היה לך, אם לא היה לך את החלק האלה, את החבר'ה האלה, היא הייתה מתפוררת תוך שנייה. נראה לך שדיכטר וגלנט וכל אלה היו, ואנשים, תסליחה לביטוי, שפויים בממשלה הזאת, ואלה שגם נלחמים פה ושם, כן, ולא רק מצייצים, היו בכלל עומדים בכל הלחץ הציבורי, שכל הלבה הזאת של מאות אלפי מפגינים, לא הייתה עומדת בזה בכלל.
תראה, אני אומר, השיר
הזה. הוא הכניס את גנץ מתוך שיקולים קרים, כי הוא ידע שהוא לא יעמוד בזה פוליטית.
זאת אומרת, אתה יודע שזה שיקולים קרים, ולמרות שאני אומר לך שזה אחריות, ואנחנו מכירים את נתניהו עוד משנים קודמות, שהוא תמיד ניסה להכניס, הרי החרם היה עליו, הוא לא החרים את האחרים, והוא במשך שנים, עד 2015 תמיד, אבל עזוב, אתה יודע, זה כאילו, אני מרגיש שזה ויכוח
dead end,
כי אתה פשוט רק בא בשביל ווטובטיזם, זהו, רק להגיד את הנגד, רק את הנגד, טוב, תקשיב, יש לנו פרסומת אחד, ואז אנחנו
מדברים. יאללה, אתה שיחה מעניינת אבל.
בעיניי לא.
אוקיי.
לא, בעיניי זה היה.
למה? כעסתי לדבר?
לא, אני אגיד לך למה. בגלל שאני מרגיש שיש לי מחויבות מוסרית. יש חיילים שנלחמים, עם ישראל שומע, ואני חושב שאנחנו צריכים חזק. אני לא חושב
שאתה חזק. אוקיי, אז אני חושב שהמושג חיזוק, אל תנחס אותו לעצמך.
בסדר, בסדר.
אל תנחס, החיילים חשובים לי, ויש לי בן, שגם הוא מתישהו ישרת בצבא, שהם חשוב לא פחות מלך.
נכון.
זהו, רק שאני חושב שחיזוק זה להגיד את האמת, ואתה חושב שחיזוק
אבל אתה לא אומר את האמת,
אני אומר את האמת שלי.
אתה נותן תעמולת כזב.
ואתה נותן תעמולת כזב.
אני?
כן.
אוקיי, בסדר. אני, ישפטו המאזינים. אני, כל דבר שאני אמרתי, אני גיביתי בעובדות. אתה דיברת בתחושות. וזה, תשמע את השיחה. דיברת בתחושות. פרסומת אחת ונהיה עם בן אדם שמבין בזירה הצפונית, כי זה אירוע, כבר בזבזנו חצי תוכנית על השיחה שלנו. תראה, בסוף אני מחבב אותך,
אנחנו לא כמו קודמנו שמנהלים ריבים ויורדים לביבים.
לא, אבל עכשיו אני מבקש, אני רוצה, תשמע, בואו נכבד את הדובר הבא, הוא מודאג מזה שנקטע אותו, הוא ביקש ממני שלא נקטע אותו, נשמע את עמדתו, אחר כך אם נרצה אני ואתה לדבר, נתווכח בינינו. שלום לעודד אלם, לשעבר ראש חטיבת הפחה במוסד. שלום אדוני.
שלום אראל, שלום דוד. אני שמעתי את שולי הוויכוח האחרון ביניכם, ודבר אחד אני יכול להבטיח לכם, אני לא אהיה ציני.
אף אחד מאיתנו, גם אני חושב שגם דוד, אנחנו לא צינים, אנחנו מבינים את המציאות, ואתה מאוד מודאג ממה שקורה בצפון.
כן, אני מאוד מודאג ממה שקורה בצפון. מטבע הדברים, העיניים נשואות לדרום, וכפי שזה נראה כרגע, אנחנו נלך להפסקת אש, אם בכפייה אמריקאית ואם לא, זה הכיוון. והמשמעות היא של הפסקת אש, שביום שתוכרז הפסקת האש בדרום, נסראללה נוצר את האש. לכאורה, סבבה, נפלא. הבעיה היא שנצירת האש על ידי נסראללה מקבעת מצב מאוד מאוד בעייתי מבחינתנו. המשמעות היא שיהיה ניסיון להגיע חזרה להסדר 1701, ולהזכיר מה זה 1701. 1701 נחתם באוגוסט 2006 בתום מלחמת לבנון השנייה, כשהחיזבאללה התחננו לקונדליסה רייס, תעצרי, הבנו מה קרה, זה כמובן בעקבות ההפצצה המסיבית על המרובע הביטחוני בדחיה, וכתוצאה מכך נחתם הסכם. עכשיו, ההסכם הזה הוא הסכם מאוד מאוד פשוט, הוא אומר שני דברים. אחד, החיזבאללה מתפרק מנשקו, התפרקו, ממש לא. הדבר השני, החיזבאללה נסוג מעבר לליטני. מה שקרה בפועל, שבועיים בדיוק אחרי חתימת ההסכם, הם הקימו את העמדה הראשונה 100 מטר מיוניפיל, ולאחר מכן זה נגמר באוהל על הגבול שלנו, וזה נמשך לפיגוע בצומת מגידו ב-13 במרץ 23, וברור לחלוטין מה ההמשך. זאת אומרת, ניסיון, יהיה כמובן ניסיון של שני הצדדים להגיע להסדרה. גם ישראל לתחושתי רוצה להגיע להסדרה בהסכם, וגם החיזבאללה רוצה להגיע להסדרה בהסכם. נסראללה נכנס למערכה הזאת במצב הכי גרוע מבחינתו, כלכלה הלבנונית ארוסה, לירה לבנונית 80% פיחות. אנחנו צריכים גם לזכור את הפיצוץ בנמל ביירות ברביעי לאוגוסט.
זה כן, זה מדהים, עודד. הרי עד היום הם לא... אני רואה את סרטונים מלבנון, אני אוהב לראות שאנשים מסתובבים שם כמה היום. ואתה רואה, הכל נשאר ארוס, לא שיפצו את הנמל עדיין.
לחלוטין ארוס, היה שם פיגוע, פיצוץ. בסדר גודל של רעידת אדמה של 3.3 ריכטר, זה הפיצוץ הקונבנציונלי הרביעי בגודלו אי פעם בעולם. עכשיו, המצב כרגע מבחינתו של נסראללה הוא מצב טוב. אמנם 350 הרוגים, חלק מהתשתיות שלו בדרום לבנון נהרסו.
גם 150 אלף איש מפונים מדרום לבנון.
לא 150, 60 אלף איש מפונים, חלקם הרב זה גם נוצרים שלא ממש אכפת לו, ולכן מבחינתו המצב הוא מצב שהוא יכול להמשיך ולהילחם בסטטוס הזה לאורך זמן, מה גם שהוא חישק את עצמו בהצהרות על עזרה לעזה, והוא בעצם הופך היום ממצביא מקומי לאיזשהו מושיע אזורי, ואולי במידה מסוימת הפטרון גם של עזה. ולפיכך הסיטואציה שבה שני הצדדים ירצו להגיע פחות או יותר לאותו הסכם הקודם, בעיניי היא סיטואציה מאוד מאוד מסוכנת.
אבל אתה רואה, אבל עודד, אתה רואה שהאמריקאים בכל הכוח, בכל הכוח דוחפים, הם שוב פעם שולחים את אוכשטיין, זה השליח שלהם, שגם צריך לשאול למה אוכשטיין, יש שאלות, אוכשטיין פעם אחר פעם הוא השליח שלהם, זה גם קשור כמובן לענייני אנרגיה, כי אנחנו מבינים שיש פה משמעויות גדולות, ואני מרגיש שהם כמעט אונסים אותנו לתוך האירוע הזה.
נכון. אני מרגיש, זה נכון מאוד, אראל, מה שאתה אומר, כפי שבמידה מסוימת גם אונסים אותנו בעזה. בוא לא נשכח, ביידן רוצה להגיע לשיקגו באוגוסט,
לוועידה הדמוקרטית. אני מנסה להסביר את זה, אני אומר יותר מזה, אני אומר, רגע שנייה, אני אומר, השחקנים, גם הוועידה, גם העניין של המדינה הפלסטינית, אנחנו רואים גם את העובדה שאמרתי את זה לדוד, שחלק גדול, התורמים הגדולים שלו הם גם תורמים לחלק מהמהומות בקמפוסים, ונדמה לי שוב, זה עניין גם שלנו להחזיק מעמד, ואני אשאל אותך שאלה אחרת שמעניינת אותי, ואני רואה ש... אולי זה קביעה שלכם במוסד ובכלל של מדינת ישראל.
אני כבר לא במוסד.
לא, אני אומר, אבל אני אומר זה משהו, אתה יודע, משהו היסטורי. אני אומר משהו, שאלה. אני אומר, קביעה מלשון קביעות. תראה, אני רואה סרטונים של נוצרים, אני רואה את האנשים של סמיר ג'אג'ה, אני רואה את הדברים הללו, ואני רואה את המצב הכלכלי של לבנון. אז נכון, יש, בוא נאמר ככה, זיכרונות רעים מאוד מהרומן עם הפלנגות בשנות ה-70, ואחרי זה מה קרה ב... לא, זה שהם הרגו, רצחו את בשיר, והכל התמוטט. אבל אולי עכשיו ישראל כן צריכה לחשוב, גם כן לעבוד עם פרוקסי. אתה יכול לקנות מיליציה לא ב-100 מיליון דולר. במצב של לבנון, שהלירה באינפלציה הזאת, ב-10 מיליון דולר יש לך מאות לוחמים.
תראה, אני בכלל לא פוסל את מה שאתה אומר, אבל זה לא הפתרון האולטימטיבי בסופו של דבר. אנחנו חיים פה במזרח תיכון בעולם של דימויים, והדימויים מאוד מאוד חשובים. כולנו זוכרים איך מוצאים את קדאפים במדבר בתוך צינור השקיה, וכולנו גם זוכרים את האפגנים האומללים שנתלים על המטוסים האמריקאים שבורחים מאפגניסטן. ולפיכך הדימוי יש לו חשיבות, לא תמונות ניצחון ולא כאלה, אבל הדימויים. ו כל עוד מדינת ישראל לא נכנסה לארץ השיעה, שזה ג'בל אל-עמל, וכל עוד גדוד 51 לא צועד בעין קיניה, בטנקים של חטיבה 7 באל-חיאם, הדימוי של נסראללה כרגע הולך ומתחזק. נסראללה, כמו שאמרתי, נכנס למערכה הזאת בצורה הגרועה ביותר, והוא הלך ומתחזק. יש לו גם אופוזיציה מאוד מאוד משמעותית, בתוך לבנון. אני רוצה להזכיר, החיזבאללה זה 27.5 בלבד מאוכלוסיית לבנון, וכאשר הוא איבד את הרוב גם בפרלמנט. אבל האירועים האלה והעובדה היא שבמשך חצי שנה הוא מסוגל לקיים מערכה בסדר גודל כזה מול ישראל, מחזקת את מעמדו הזירתי, ויש לזה השפעה מאוד מאוד משמעותית על כל הזירה.
אז פה אני רוצה לשאול אותך עודד, כי יושב לו נסראללה, ואני רוצה להבין רגע בעיניים שלו, איך הוא תופס את מה שקורה בדרום, כי רקום מדברים על הקשר בין אם יהיה פתרון, אם תהיה עסקה בדרום, אז ישפיע על הצפון וההפך. ואני רוצה רגע לשאול אותך, 7 חודשים לתוך המלחמה, הוא רואה את מה שקורה בדרום, מעבר לרצון שלו לתרום ולהחליש את ישראל, כי זה המצב הטבעי שלו, זאת הנחת היסוד. איך הוא רואה את זה? אנחנו יותר חזקים, אנחנו יותר חלשים, מה האלטרנטיבה האסטרטגית שלנו מולו, אלמלא לחץ אמריקאי?
זו שאלה מצוינת, דוד. אני חושב שזה מורכב. מצד אחד הוא רואה את העוצמות של צה"ל, הוא רואה גם את היכולות, הוא גם רואה באופן מפתיע את הלכידות והעוצמה של הציבור הישראלי. זה דבר שהוא לא ציפה לו, להזכיר לכם את תיאוריית קורי הקביש, שאגב הוא לא המציא אותה, זה מגיע מהקוראן, והוא רואה גם את הפגיעות המשמעותיות שהוא סופג מצה"ל בתצורה שהוא בכלל לא ציפה לה. מצד שני, הוא מצליח להישאר רלוונטי לחלוטין במשך חצי שנה, ולקיים מלחמת התשה מול צה"ל, כפי שלא עשה אף צבא אי פעם בתולדות הסכסוך.
טוב, עודד, תשמע, אני מאוד, זה היה מאוד לשיחה מעניינת, אני פשוט באמת, נשאר לי 5 דקות לתוכנית ואני חייב לצאת לפרסומות, זה מרתק, אנחנו נביא נשוחח עוד, אני שולח לך רק תחשוב במחשבה, כאילו לפעם בת תשאל, שנסראללה, לא באמת, אמרת, הרמת לי משהו דוד, אמרת משהו מעניין, שנסראללה רואה את החיילים שלנו ככה עם האמונה שלהם, עם כי זה לא ראינו את זה במלחמות קודמות, מעניין אותי מה הוא חושב על זה, מה התפיסה שלו שהוא רואה את החיילים הדתיים שלנו, זה מעניין, אבל אנחנו נמשיך לדבר עם
למה רק דתיים? למה? על חילוניים לא? למה אתה זה?
לא הבנת בגלל שטוב.
אין להם אמונה בניצחון הזה?
לא. אני לא נכנס איתך לחפש את האנטי.
עודד.
תודה רבה, עודד. עבודה של המלשינים והמעלילים הצליחה, וחשבון הטוויטר של אלחנן גרונר, ידידי הטוב, איש הקול היהודי, אחד התחקירנים הטובים בארץ, חשבונו הפרטי ברשת טוויטר נחסם. שלום.
שלום לך.
איך זה קרה, אלחנן?
איך זה קרה? ביום שישי, בריטניה, כאילו שר החוץ הבריטי, לורד קמרון הודיע על סנקציות כנגד כמה מתיישבים מיהודה ושומרון, במסגרת כל עלילת אלימות המתנחלים וכן הלאה, ואני צייקתי בטוויטר משהו ברוחד, תלו הסנקציות, עברנו, קפץ לי הלורד, רציתי להשוות לספר הלבן וכן הלאה, אמרתי, עברנו את לורד מוי, נעבור גם את לורד קמרון.
על משקל עברנו את פרון, נעבור גם את זה, נכון?
כן, עברנו את פרון, נעבור גם את זה, כמו שכל ישראלי ממוצע שרואה פנצ'ר באוטו אומר, עברנו צרות גדולות מזה, נעבור גם... אז פה, בסדר, עברנו...
כמו שמאיר אריאל אמר.
כן, רק שהלורד מוי...
אני אומר, עברנו צרות גדולות מזה, נעבור גם את כמה סנקציות האלה.
אתה רוצה ש... כן, אוקיי, תמשיך, סליחה.
אחר בשלשום אני פתאום מקבל אימייל שלום חשבונך באקס טוויטר, הושעה עקב אלימות עם הציוץ הזה. לא מאיפה זה נפל.
אני אסביר לך.
אני פתאום קולט שיש קמפיין אדיר, אני רואה, כן, הצלחתי איכשהו להיכנס, לראות שיש 350 אלף צפיות לציוץ הזה וקמפיין אדיר שמתנהל, שבעצם מה שקרה זה שתרגמו את זה כל ארגוני שמאל לאנגלית, ופרשו, לא עברנו את פרו במובן של שרדנו, סובייב, כאילו, בסדר, עברנו איזה צרה, נעבור עוד אחת, אלא במובן של אוברקם, של הם כבר הלכו לגברנו עליו, ומשם ל... הוא מסית לרצח,
כי צריך להגיד, בדיוק, אבל רגע, נעשה שנייה. גרונר, נעשה שנייה דיסקליימר, כי לורד מוין, וצריך לברך את מי שחיסל אותו, אליהו צורי ואליהו חכים, הלורד מוין היה שר המושבות הבריטי, ואנשי לכי התנקשו בו בקהיר, המשפט שלהם היה משפט מאוד מאוד ידוע, והם בעצם חשבו, בעצם הם נסו לטעון, שכאילו אתה אומר שגורלו של קמרון יהיה כגורלו
כן,
של...
כן, אבל זה נבע מהתרגום, מאוד מעניין לראות, יש ארגון שמאל קיצוני בשם מחזקים, שהם עוסקים מאוד חזק בסתימת פיות ודיווחים ברשת על אנשי ימין, והם לקחו את התרגום של ארגון בשם יחד UK, לא יודע מי זה בדיוק החברה האלה, בבריטניה שתרגמו את זה ל-overcame, והם כתבו בעברית כבר חזרה את הציטוט שלי, כגברנו או התגברנו, למרות שהם מביאים בצילום מסך את הציטוט של
ביבי. שנייה, אגב, בוא נניח לכל ההגדרות של קיצוני, כי יש שיגידו שגם הקול היהודי זה ארגון ימין קיצוני, אבל עזוב, לא משנה, אני רק רוצה לשאול אותך בשאלה על חנן, קודם כל שאלה טכנית.
אני רק אסביר את מה שאמרתי קודם, ובמילה, אני אומר, הם לקחו, הארגון השמאל, לא קיצוני, ארגון השמאל, הם מחזקים, כתבו כבר בעברית, גברנו, התגברנו, כאילו תרגמו חזרה לעברית את התרגום.
איזה מנובלים.
השגורי, למרות שמולם מופיע הביטוי שכל ישראלי מבין מה...
ברור.
רגע, בואו נתחיל רגע מההסכמה של שלושתנו, שאין שום דבר שקרוב אפילו, או גבולי אפילו, או מתכתב עם משהו שצריך לחסום אותו באמירה הזאת. זה אנחנו מסכימים.
יפה.
עכשיו אני רגע רוצה להבין שנייה, אבל את המנגנון, טכנית קודם כל. איך צייצת על זה שחסמו אותך אם חסמו אותך?
אני צייצתי,
כולם צייצים.
לא, ראיתי שריטואת הציוד
שלו. לא, לא, שמתי, לקחנו את הטקסט שלו, אני, גדי, לפי הרוחב.
קודם כל אין לי מושג, זאת אומרת להבנתי, אין טוויטר ישראל, אני קיבלתי מייל, שלום, חסמו, הרגשתי אגב עירור אתמול, ארוך, מנומק באנגלית, עם הפנייה על השיר, וכל התרגומים, והסברה, ושאף אחד זה, אתה יודע, גם הלכתי, אמרתי, אולי אני הדפוק פה, והקיצוני וזה, שאלתי המון אנשים, לא דווקא בדעות וזה, כולם, ברור מה זה, עברנו את פרון, כל ישראלי מבין.
אז מה, יש לנו תגובתו של אילון מאסק?
לא, רצינו לדבר עם דובר...
ותוך כמה שעות, אני אגיד לכם חידור, תוך כמה שעות כבר אתמול בערב, קיבלתי תשובה שהאירור נבחן ונדחה. לא יודע...
זה מעניין.
לא, אנחנו מנסים, תראה, נגמר לנו הזמן, אבל אנחנו נמשיך עם זה ביום ראשון וננסה בכל הכוח להביא את דובר טוויטר בישראל. תודה רבה, אלחנן גרונר, הקול היהודי, ותשתפו את הציוץ. תודה לך גם, ורטיים, יואב כהן, בני שוויץ, כיסטל קורנס, גילד בולולום, רוטמן יאורגו, יואב זהבי, חל קדוש, שיהיה לכולם חודש טוב ושבת שלום, וסוף שבוע נעים.